וערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר דעת תבונות, ואם אינני טועה הגענו לסימן כ"ו. אני מציע שנקרא את סוף כ"ד. בסוף כ"ד נאמר כך: ואומנם כאן אנו, אמרתי סוף כ"ד, ואומנם כאן אנו צריכים להקדמה אחת עיקרית. מה זה אנחנו אומנם כאן צריכים הקדמה אחת עיקרית? אנחנו צריכים להסביר לדייק במה שנאמר מקודם. מה שנאמר מקודם הוא שההשתוקקות הטבעית, אתם המילה הזאת מתאימה, אבל ההשתוקקות העצמית של הנשמה היא הדבקות בבורא. מהו התוכן של הדבקות הזאת? זה דבר שכל זמן שלא משיגים אותו, קשה לבארו. אי אפשר לתאר חוויה במונחים שכליים. יש או חוויה או שכל. יחד עם זה אנחנו מבינים שהדבקות קשורה לאיזושהי הידמות של הנברא אל הבורא. ומהי ההידמות הזאת? זה אמר, אנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים, אבל יש צורך לדייק יותר בנושא של ההתענגות של הנשמה על הבורא. ועל זה הוא אומר בסוף סימן כ"ד, ואומנם כאן אנו צריכים להקדמה אחת עיקרית מאוד. אמרה נשמה, ומה היא? אני חושב שהשאלה של הנשמה היא בהחלט במקום. אמר השכל. האמת היא, היה אפשר גם בלי שהנשמה תשאל. היה אפשר להגיד, אנו צריכים להקדמה אחת עיקרית מאוד, והיא ש... וכו'. אז למה רמח"ל תקע פה באמצע השאלה של הנשמה? כדי להרפות את המתח הלימודי. כן, כמו שיפעמים, גם, אינני במדרגת רמח"ל, אבל בשיעורים שלי, לפעמים אני עומד להגיד משהו, ובמקום להיעזר בסבלנות, אז אחד התלמידים שואל, נו ומה זה? כן? אז גם פה, הנשמה, אם כן יש לכם מקור, אמרה הנשמה, ומה היא? אמר השכל, שהאלוה ברוך הוא, היה יכול ודאי לברוא האדם וכל הבריאה בתכלית השלמות. ולא עוד, אלא שמחוקו היה ראוי שיהיה כך. כי להיותו שלם בכל מיני שלמות, גם פעולותיו ראוי שתהיינה שלמות בכל שלמות. אלא שכאשר גזרה חוכמתו, אז אני חושב שזה מובן, כן? כלומר, היה ראוי שמעשה השם יהיה שלם כמו השם. למשל, אנחנו אומרים בתורה, יש פסוק א' בפרק א', בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כשאני קורא פסוק כזה, אני אומר לעצמי, אם מי שברא את השמיים ואת הארץ הוא אלוהים, אני מניח שהשמיים והארץ נבראו בתכלית השלמות. יותר שלם מזה לא יעלה על הדעת. והנה, אני ממשיך לפסוק ב'. מה אני רואה? שזה לא ככה. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחבת על פני המים. הכל בלגן אטומי. הכיצד? ברור. האם אלוהים לא יכול היה לברוא עולם בלי תוהו ובוהו וחושך? אז זה מה שהוא אומר כאן, ודאי שהוא היה יכול. אבל הוא לא רצה. השאלה היא, מדוע? אז אני חוזר. שהאלוה ברוך הוא היה יכול ודאי לברוא האדם וכל הבריאה בתכלית השלמות, ולא עוד אלא שמחוקו היה ראוי שיהיה כך, כי להיותו שלם בכל מיני שלמות, גם פעולותיו ראוי שתהיינה שלמות בכל שלמות. אז ככה היה ראוי. נכון? אז זה עוד יותר מגדיל את השערוריה. אם הוא יכול היה לעשות עולם שלם, למה העולם לא שלם? כן. תגביל אותו.
יכול.
היה. מה שאתה אומר זה בפרמטרים של העולם שלנו. בפרמטרים של העולם שלנו, אמירה כזאת, שיש מה שבשלם, בתכלית השלמות, הוא בעצם אלוה. אז בתפי הספיסות שלנו, בוודאי שהדבר הזה יש לו טעם מילילי, פגני. אבל מצד הבורא מה אכפת לו, יכול לעשות מה שבראש לו. בסדר? למשל, אתה מכיר את הסברה שהרמב״ם מייחס אותה לאנוש, שכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן כבוד לנבראים גדולים, מן הסתם רצונו שנעבוד להם. סברה טובה או לא? סברה טובה. אלא מה? אז למה זה לא ככה? למה זה לא ככה? כי הוא לא רוצה. בסדר? הוא יכול היה אחרת, לרצות. בסדר. מה? אני מבין את שאלתך, תסביר לי. תסביר לי עוד פעם, לא הבנתי. למה זה טוב לדעת מה רצון הבורא? כדי שאני אבין מה שקורה פה. הרי אני רואה פה רק בלגן, נכון? אני רואה הרבה סבל בעולם. זה סקנדל, לא? נו, אז זה, אני רוצה להבין. מה הוא רוצה מאיתנו? מה כל הסיפור הזה? מה הוא רוצה? זה לא שאלה טובה? הרי מה המוטיבציה של כתיבת הספר? נו, הוא הסביר את זה בהתחלה, נכון? למה הוא כותב את הספר הזה? אתה לא יודע. לא היית בשיעורים הראשונים? למה לא חזרת עליהם דרך האתר? תביא לי פתק. טוב, בכל מקרה, המוטיבציה של כתיבת הספר זה הבנת הסבל האנושי. למה יש בעולם הזה כל כך הרבה רע? בסדר? זה הנושא של הספר. עד כאן ברור? בסדר. עכשיו, ואז הוא הסביר לנו שיש איזו מטרה, מציאות האדם בעולם, לקנות את השלמות, שהאדם הוא מרכז הבריאה, כל הדברים האלה הוא דיבר כבר. בסדר? עכשיו הוא רוצה להסביר לנו רעיון נוסף. הרעיון הנוסף כנראה שזה קשה לו להסביר אותו, לכן זה לוקח לו כמה שורות. בסדר? טוב, בואו נראה. אני חוזר על הדברים. שהאלוה ברוך הוא היה יכול לברוא האדם וכל הבריאה בתכלית השלמות, ולא עוד אלא שמחוקו היה ראוי שיהיה כך, כי להיותו שלם בכל מיני שלמות, גם פעולותיו, ראוי שתהיינה שלמות בכל שלמות. אלא שכאשר גזרה חוכמתו להניח לאדם שישלים הוא את עצמו, ברא הבריאות האלה חסרות השלמות. הרי למדנו שהכוונה בבריאה היא להעניק לאדם מעמד של בורא, ואחד מהמאפיינים של המושג בורא זה האוטונומיה, שהוא המקור של מציאותו, כך גם האדם ראוי שיהיה המקור בעצמו של שלמותו. לכן יש מושג, מושג הזכות, שאדם זוכה על ידי מעשיו, על ידי מוסריותו, על ידי כל מיני דברים, הוא זוכה בהשלמת זהותו. ואז על ידי זה הוא כביכול אלוה, כי הוא שותף במעשה בראשית, ביצירת עצמו. עד כאן ברור? כן. לא הבנתי מה ששואל. מה זה הדרך היחידה שהאדם יכול להגיע להיות שלם? מה זה הדרך הזאת? הוא עשה אותו חסר על מנת שישלים את עצמו. כלומר, לעשות לו בלוף. דיברנו על זה בפעם שעברה. שאז הוא לא היה נברא באמת. למה זה רק מצד האדם? מחשבה אמיתית? אם אני נותן למישהו הרגשה שכיף לו, כשבאמת לא כיף לו, אז זה בלוף. זה לא אמין. זה... אז איך, מה זה יוצר שבאמת יהיה לו כיף? שבאמת הוא פעל למען עצמו. ברור? אז לא הבנתי את השאלה. לא, זה משהו מהותי, עצמותי. אם האדם איננו משלים את עצמו, אז הטוב שהוא מקבל איננו הטוב שלו. יש הרבה אנשים שיגידו לך, תשמע, לא אכפת לי לזכות, תביא לי $1,000,000. תביא לי, בסדר? לא אכפת לי, בלי זכויות. אני מעדיף מאשר להתאמץ, נכון? כך שזה לא עניין של האדם. אדרבה, בני האדם הם עצלנים. הם היו רוצים לא להזדקק בדבר הזה. אגב, זה גם מה שעולה מהשאלה שלך. הרי אתה אדם, נכון? כאדם אתה שואל שאלה, המורה על החפץ של האדם לא לעשות כלום. לא שאתה עצלן, לא אמרתי שיש לך מידה כזאת. אבל השאלה היא שאלת העצלנים, מובן? ולכן אתה אומר, היה אפשר שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את ההרגשה שעשיתי משהו כדי להשלים את עצמי, זה מה שאתה אומר. כן, אבל אז הייתי צריך, אז אותו עמל שאתה רוצה לחסוך על ידי שאלתך לא היה נחסך. כי אתה אומר, צריך לעשות משהו. או להרגיש שעשיתי משהו, זה אותו הדבר. בסדר? לא, אתה שוב חוזר אל ההרגשה. והסברתי לך שזה לא קשור להרגשה. כי בהרגשה, אדרבה, אני אצל. אלא אנחנו מדברים שהצורך שהאדם ישלים את עצמו זה לא בשביל ההרגשה הטובה של האדם. אלא זה משהו מהותי שכאשר הוא מקור הטוב שלו, הוא בשלמות אמיתית כי הוא דומה לבורא. מה שאין כן, כשהוא מקבל את הכל במתנה, כולל את ההרגשות המוזרות האלה שאפשר עדיין קצת LSD להשיג, כן? בסופו של דבר זה לא הוא עצמו, אלא זה מישהו אחר בו. לא, גם אם אדם לא יודע. עוד יותר טוב שאדם ידע, אבל זה לא הכרחי. כן, מה שטוב לך, לפעמים אנשים יודעים יותר טוב ממך, גם אם אתה לא יודע. נכון? יש אנשים שקיבלו מונופול על החוכמה, ויודעים יותר טוב ממני, יודעים יותר טוב ממך, מה טוב בשבילי ומה טוב בשבילך. בסדר? לכן גם אני נולדתי. טוב, הלאה. עכשיו תראו פה מה שהוא אומר כאן, יש פה העזה מסוימת, כן? הוא אומר, אלא שכאשר גזרה חוכמתו להניח לאדם שישלימו את עצמו, ברא הבריות האלה חסרות השלמות, והרי זה כאילו עיכב מידת שלמותו וטובו הגדול שלא לעסוק כחוק גדולתה בבריות האלה. אלא לעשותם באותה התכונה שרצה בה לפי התכלית המכוון מחשבתו הנשגבת. אז שימו למה שהוא אומר, שאלוהים יגביל את עצמו. יגביל את יכולתו. השאלה עד איפה זה מגיע, ההגבלה הזאת. האם זה הגבלת היכולת המעשית? או אולי הגבלת הידיעה? של עצמו. אני מדבר עכשיו על... נכון. נכון. אבל הוא יגביל את עצמו. כן? זה כמו שאם אדם שם לעצמו, אני יודע, קושר את ידו, אז עכשיו היד באמת לא יכולה לפעול. רק יד ימין ולא יד שמאל, למשל. בסדר? כך רצה הבורא להגביל את יכולתו. עכשיו אני רק שואל שאלה קצת יותר מעמיקה ממה שכתוב כאן. האם ייתכן גם שיגביל את ידיעתו? הבנתם את השאלה שלי? לא. אני חוזר עוד פעם. מה אלוהים יגביל בעצמו? יכולתו הכוונה שהוא לא מתערב במה שנעשה. למשל יש הרבה רע בעולם, אלוהים עומד בצד, לא עושה כלום. נכון? זה נקרא הגביל יכולתו. בסדר. האם יכול להיות גם שאלוהים הגביל את היכולת שלו לדעת מה שקורה? כן, מה אתה אומר? אתה אומר, זה תלוי, אם זה עוזר לתכלית, אז הוא יעשה את זה, ואם לא, אז לא. אתה אומר, לא יכול להיות. לא יכול להיות שיש דברים שאלוהים לא יודע. מה אתה אומר? רגע. אני כופר בדבריך. אתה אומר שהרמב״ם... רגע. הרמב״ם בהחלט אומר שהקדוש ברוך הוא הגביל את השגחתו. אבל לגבי ידיעתו, עד רבה, הרמב״ם אומר שאף על פי שאינו משגיח על הכל, הוא יודע את הכל. דווקא הרמב״ם לא היה מסכים איתי, היה מסכים איתך. כן? אז האם ייתכן, או שזה כפירה? אולי מה שאני אומר עכשיו זה דברי אפיקורסות. האם זה מותר לומר שאלוהים החליט לא לדעת? אלא אם כן נקבל את הדברים שלו, שיש ערך לאי ידיעה, שזה משרת את התכלית. למה רק מתוכן? עד רבה. יש מקום שכמו שאלוהים רוקן כביכול את נוכחותו, כך יכול להיות גם שאלוהים ירוקן את ידיעתו. את ידיעתו, מה יש? זאת שאלה, אני שואל שאלה כזאת. כלומר, אם כבר רמח"ל אומר שאלוהים יכול להגביל את יכולתו, שזה כבר של עצמו בומבה, נכון? מה זה מגביל יכולתו? אז כמו שאתה הקשת, אם הוא החליט שהוא מגביל יכולתו, אז זה לא הגבלה באמת. אז אולי גם, אם כבר אנחנו מקבלים אמירה כל כך מהפכנית של רמח"ל, שאלוהים יכול להגביל את יכולתו, מדוע שלא נאמר שהוא יכול גם להגביל את ידיעתו? כן, בבקשה. אז אתה אומר שעד רבה יש הבדל בין פעולה לידיעה, שפעולה יכולה להיות מוגבלת כדי לתת אוטונומיה לנברא, והידיעה חייבת להיות מוחלטת, כי זה מצד הכוונה של הבורא. אז זאת אומרת, אתה סובר כדעת הרמב״ם. בסדר, הבנו. לך זה לא רלוונטי. בסדר. אפשרות נושא, אז... אתם מבינים שאם אני שואל שאלה כזאת ואני מתעקש לשאול את השאלה הזאת, אז כנראה שיש לי משהו לומר על זה, לא? כן, דבר. בסדר, ברגע שאתה אומר דבר כזה, אז אתה אומר שהוא הגביל את ידיעתו. כלומר, אתה כן מקבל את הרעיון שיש דברים שאלוהים לא יודע. אז אני שואל, אבל בסדר, אז באמצע אתה אומר שיש דברים שאלוהים לא יודע. אפשר להגיד כן. זאת אומרת, אתה רואה, באותו שולחן, שני יהודים טובים נחלקים. האחד אומר שלא ייתכן שאלוהים לא ידע את הכל, ויש יהודי אחר צדיק, שגם הוא אומר, צדיק גם כן, שאומר שיש דברים שייתכן שאלוהים לא יודע. למשל, מה שבאמצע התהליך. בסדר? אז אתה חושב כמו הרלב"ג. הרלב"ג יש לו שיטה שאומנם יש הרבה מה להשיב עליה וירבו גדולי ישראל להקשות עליה. אבל הרלב"ג סובר שאלוהים יגביל לא רק את יכולתו, אלא יגביל את ידיעתו. אני אגיד לך למה זה חשוב. למה זה חשוב להגיד את זה? זה חשוב בגלל שהרלב"ג לוקח ברצינות תהומית את חירות האדם. והוא אומר, אם אלוהים יודע מראש את מה שאבחר, למשל, אין בחירה באמת. ולכן על מנת להציל את הבחירה, מוכן הרלב"ג אפילו להגביל את הידיעה האלוהית. הוא לא מקבל את התירוץ של הרמב"ם בנושא הזה. בסדר? כן, בבקשה. הוא מוכיח את זה גם מפסוקים מפורשים בתורה. ארדנה ואראה הכצעקתה הבא אליי עשו קלה, ואם לא אדע. ככה הוא מביא, בפסוק הזה. כן? וגם בספר מלחמות השם. ברור שהדברים האלה, אתם יכולים יותר לעצמכם, שהם לא עברו בשקט אצל גדולי ישראל. ויש... אנחנו לא מבינים איך זה קורה. טוב, בסדר, זה ג'וקר, מה שאתה אומר. לא, אני חושב שהרלב"ג הוא מאוד מאוד האמין בשכל של האדם, והוא גם מאוד מאוד האמין בבחירה החופשית. ומכיוון שהוא לא ראה לעצמו מוצא אחר כדי להציל את הבחירה החופשית, מאשר להגביל את הידיעה האלוהית, הוא היה מוכן גם לזה. בסדר? אני אומר שהרלב"ג במובן הזה הוא גיבור. הוא גיבור מחשבתי. הדברים האלה לא עברו בשקט, כפי שציינו. ורבי חסדאי קרסקס אמר שדברי הרלב"ג הם כפירה. שאסור להאמין למה שאומר הרלב"ג. בסדר? אבל רבי חסדאי קרסקס היה צריך לענות על השאלה, אז איך יש בחירה חופשית עם השם יודע הכל? אז הוא ענה תשובה מאוד מעניינת. הוא אמר, הבנתם את השאלה? התשובה של רבי חסדאי קרסקס הייתה שיש בחירה מצד עצמנו וידיעה מצד סיבותינו. רוצים תרגום? סיבותינו. קודם כל אני רוצה לתרגם את דברי רבי חסדאי קרסקס. הבחירה החופשית היא בלוף. זה נאמר בצורה מאוד מאוד מנומסת ומעודנת, אבל זה מה שהוא אמר. יש בחירה מצד עצמנו, אבל מצד סיבותינו אין בחירה, יש ידיעה. בעצם מה זה בא להגיד? שנדמה לך שיש לך בחירה חופשית, באמת אין לך. כך סובר רבנו חסדאי קרסקס. אומר רבנו יצחק אברבנאל, ביקש רבי חסדאי לברוח מכפירתו של הרלב"ג, ונפל לגרוע ממנה. על יסוד דברי רבי חסדאי קרסקס התפתחו זרמים שלמים ביהדות, כיוונים שלמים של מחשבה, שבעצם רואים בבחירה החופשית משהו לא משמעותי אם בכלל קיים. זה לא מה שאומר רבי חסדאי. עכשיו, מצידנו, מה זה מצידנו? שנדמה לך. כן, יש לי הרגשה של בחירה, זה הכל. אבל מצד סיבותינו זה לא. עכשיו, מה? סיבותינו זה משרשרת הסיבות שמביאה האדם מעשה שלי. כי הוא אומר שמצד סיבותינו יש רק ידיעה. כלומר, הוא מקבל שסתירה בין הידיעה האלוהית לבחירה האנושית, ולכן זה שאתה עושה מה שאתה עושה, יש שרשרת של סיבות שגרמה לך בסוף לעשות את המעשה. אז מאיפה הבחירה? מצד עצמך. אפשר לקרוא לזה מצד ההרגשה. אז בקיצור, רבי יצחק אברבנאל מאוד לא אוהב את דברי רבי חסדאי, אבל הוא גם מאוד לא אוהב את דברי הרלב"ג. אז איך הוא פותר את הבעיה? חוזר את דברי הרמב"ם בנושא. אבל בכל זאת מצאנו שדברי הרלב"ג יש להם חיים ארוכים. כן, למרות שדברי הרלב"ג נדחו, אבל בכל זאת מצאנו שרבי אליעזר אשכנזי, בחברותתו של מהר"ם אלשיך, בספר מעשה השם, אמר את אותו הדבר, שיש הגבלה של הידיעה. המהר"ל מפראג, בספר דרך חיים, מביא את דברי רבי אליעזר אשכנזי ויורה עליהם בכל התותחים. מה? קוראים, קוראים, זה בדיוק העניין. כן, כן, ממחזרים, כן, אומר, כן, זה כן נכון. לא, אבל תקרא שם בספר גבורות השם, מלוסה, בספר דרך חיים, הוא מביא את כל הדברים שכתב רבי אליעזר אשכנזי בספר מעשה השם, אתה יכול גם לקרוא בספר מעשה השם עצמו, כן? בקיצור, המהר"ל יורה בכל התותחים, אבל איננו חוזר לרמב״ם, יש לו שיטה אחרת. אני לא רוצה לחזור עכשיו על כל השיטות, אבל דבר מעניין הוא שההלך רוח, הלך המחשבה של הרלב"ג, אני לא אומר שרמח"ל חושב כמו, אבל ברגע שאתה מוכן להגביל את הכוח האלוהי באיזושהי צורה, זה נותן את הפתח גם לדברי הרלב"ג. למה שיהיה הבדל בין הגבלת יכולתו, באופן מהותי אני מתכוון, בין הגבלת יכולתו לבין הגבלת ידיעתו. בסדר? עכשיו, לא חייבים לקבל דברי הרלב"ג, אני פשוט, יש לי איזו חיבה מסוימת אל דברי הרלב"ג מצד העוצמה של אהבת החירות שלו. מצד האמת הרלב"ג, הוא יסלח לי, כן? לא צודק. בגלל שהמושגים של ידיעה באלוהות והידיעה אצלנו זה לא אותו הדבר. אבל אנחנו יכולים גם לראות תפקוד כזה, למשל כשיש זמנים של אסתר פנים. כשהתורה אומרת, אסתר אסתיר פניי. מה זה להסתיר פנים? זה בעצם לסגור את העיניים, לא לדעת. נכון? איך אדם מסתיר את פניו? כן? כמה פעמים אדם יכול לסובב את ראש, את ראשו ולומר שהוא רק לא רואה? התשובה, ידידי, נמצאת ברוח. עכשיו, זה יכול להיות פרשנות לפשט, נכון? זה הפירוש דילן. עכשיו, והרי זה, אז זה מה, אני חוזר פה עכשיו לדברי הרמח"ל, ויש כאלה שהבינו את הבדיחות, אבל משל, והרי זה כאילו עיכב מידת שלמותו וטובו הגדול, שלא לעשות כחוק גדולתה בבריאות האלה, אלא לעשותם באותה התכונה שרצה בה לפי התכלית המכוון מחשבתו הנשגבת. יש הראשון שדיבר על זה שאלוהים הגביל את יכולתו, היה רבי אברהם אררה. רבי אברהם אררה היה תלמיד של רבי ישראל סרוג. כן? לא דתי לאומי, אבל רבי ישראל סרוג. רבי ישראל סרוג היה תלמיד של הארי. ורבי אברהם אררה היה הראשון שנתן פרשנות פילוסופית לקבלת הארי. והוא הראשון שמסביר שמה שמושג שבתורת הארי שהקו לא יורד עד הסוף, הכוונה שיש הגבלה ליכולת האלוהית. בסדר? טוב. לא, 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 לא. ממש, ממש לא, ממש לא. אלא הכוונה שהקו לא יורד עד למטה. זה משהו אחר. וכאן נכללת ידיעה אחרת. והיא מה שאמרו זיכרונם לברכה. שדאי, למה כזה הוא נקרא שדאי? שאמר לעולמו די. ושהשמיים היו נמתחים והולכים. עד שגער בהם. כמו שכתוב במדרש. והיינו, כי ודאי היה יכול לברוא יותר בריאות ממה שברא. והבריאות עצמם יותר גדולות ממה שברא. ואם היה רוצה לברוא בריאותיו לפי ערך הפועל, כלומר לפי המידה שלו, לא היה להם שיעור. כמו שאין שיעור לו וליכולתו. שימו לב, אם כן, הוא מדבר פה על שתי הגבלות. זה שאלוהים הגביל את עצמו, וגם זה שהוא הגביל את בריאותיו, שאפילו בתור בריאות הם לא בכל מלוא שלמותם. כלומר, יש פה שתי הגבלות. אמר לעולמו די, אבל אמר גם לאלוהותו די. יוצא לפי זה שהשם שדי מציין את הגבול בין היכולת של הבורא לבין העוצמה של הנברא. שם נמצא שם שדי. יכול היה לרצות יותר.
למה זה הגבלה?
זה הגבלה. יכול היה לברוא נבראים אינסופיים.
הוא לא רצה
לעשות את זה, נכון. אבל זאת עובדה. למשל, במתמטיקה יש דבר מעניין. כמה מספרים יש לפי המתמטיקאים? אינסוף. במציאות יש אינסוף? אין. מה? יש אינסוף? במציאות? איך יש במציאות אינסוף? אינסוף מוגבלים? לא יכול להיות. הרי, אתה מכיר... לא, לא, אני רוצה להסביר משהו קצת במתמטיקה. כשאתה מדבר, למשל, במה שהלוגיקאים של תחילת המאה ה-20 הסבירו שיש מלון עם אינסוף חדרים ודברים כאלה, אין? הם ידעו שאין מלון עם אינסוף חדרים. כלומר, לבית מלון במציאות חייב להיות גבול. אבל אני יכול לדמיין או לדבר על מלון שיש לו אינסוף חדרים. זה לא יעשה את זה מציאות. ברור. מה? המושג אינסוף איפה? במתמטיקה? אינסוף זה אין התחלה. זה לא נברא, זה הבורא. כן. זה מה שהוא כותב, מה אני אעשה? אבל יש פה המשך, תסתכל בשורה, ואם היה, כן, בעמוד י' ז' במהדורה שלך, שורה 2, ואם היה רוצה לברוא בריאותיו לפי ערך הפועל, לא היה להם שיעור. כמו שאין שיעור, לא ויהי ליכולתו. אבל ברם לפי ערך הנפעל, דהיינו ששיער בהם עמידה והתכונה הנאותה לפי, בהם לפי המכוון בהם, ונמצא. שעל כל פנים עיכב כביכול יכולתו הרבה ובלתי בעל התכלית, שלא תפעל בבריאותיו כמו ערכה, ולא תפעל לפי ערך הבריאות האלה הנפעלות ממנה. בסדר? הוא אומר שיש פה, פה שני דברים, הוא אומר גם לעולמו די. בסדר? כן, בבקשה. כן. כן. ברגע, אני חוזר על שאלתך. פה יש הנחת יסוד שהאדם צריך להשלים את עצמו. מה עם שאר הנבראים? זאת שאלתך. תשובה, אין עוד נבראים. כן, זה ברואים. זה לא נבראים. הברואים הכוונה מי שמקבל את הקיום שלו, בלי מאמץ. אלא מה? על ידי השלמת האדם את עצמו, יש השלמה רטרואקטיבית, עקיפה של הכל. בסדר?
האדם
בוודאי. יש בראשית רבה סיפור יפה. שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון את השמיים מן העליונים ואת הארץ מן התחתונים. ביום השני ברא את הרקיע מן העליונים. ביום הרביעי, סליחה, ברא את הים, לא סליחה, את הים ואת היבשה. לא, סליחה, אני מתבלבל. אני מתבלבל, סליחה, עוד פעם. ביום הראשון ברא שמיים מהעליונים והארץ מן התחתונים. ביום השני רקיע מן העליונים, ביום השלישי אדמה מן התחתונים. ביום הרביעי מאורות מן העליונים, ביום החמישי עופות ודגים מן התחתונים. אז בינתיים יש תיקו. הגיע יום שישי, רוצה לברוא את האדם. אם יברא אותו מן העליונים יש קנאה בתחתונים, אם יברא אותו מן התחתונים יש קנאה בעליונים. מה עשה? עשה גופו מן התחתונים. ונשמתו מן העליונים, ויש שלום בעולם. זאת אומרת שהאדם מהווה חוליית איחוד של כל המציאות. על ידי האדם יש שלום בעולם, ועכשיו יש מלחמה באדם. בתוך האדם עצמו יש מתח, בין שמיים וארץ שבו. בסדר? אמרה הנשמה. כל זה מוכרח ודאי, כי מן האמונה הוא, שהאלוה יתברך שמו הוא כל יכול בכל פנים, ואי אפשר לשום שום גבול או שיעור ליכולתו כלל, וכל מה שאנו רואים שנברא ממנו בשיעור מיוחד ומוגבל, לא יהיה לפי ערכו חס ושלום, אלא לפי מה שגזר רצונו לפעול. עד כאן מובן? הנשמה עושה שכאילו כל הדברים שאמר השכל לפני כן, זה מובן מאליו. אני חוזר. כל זה מוכרח ודאי. כלומר, כל מה שאתה אמרת, שכל יקר, הוא נכון. למה? כי מן האמונה הוא, כלומר, אמונת יסוד של היהדות, שהאלוה יתברך שמו הוא כל יכול, בכל פנים, ואי אפשר לשום שום גבול או שיעור ליכולתו כלל. אז אם ככה, אז למה אנחנו רואים שהדברים מוגבלים? ככה הוא רצה, נכון? וכל מה שאנו רואים שנברא ממנו בשיעור מיוחד ומוגבל, לא יהיה לפי ערכו, חס ושלום, כלומר יכולתו, אלא לפי מה שגזר רצונו לפעול. עד כאן ברור? למה היא חוזרת מה שהוא אמר? כי היא רוצה להראות שזה אורתודוקסי. אבל יש רק בעיה אחת. יוצא לפי זה שהנשמה מסכימה עם הרשב"א נגד הרמב״ם. נכון? הרשב"א אומר מה שהנשמה אומרת. מה הנשמה אומרת? שכל הגבולות שיש בעולם, זה הקדוש ברוך הוא רצה שיהיו גבולות. למשל, זה ששתיים ועוד שתיים זה שווה ארבע. האם אלוהים היה יכול לעשות עולם שבו שתיים ועוד שתיים שווה חמש? לפי הרשב"א כן, לפי הרמב"ם לא. לא, אבל יש דברים שהיו יכולים, כלומר, יש דברים שהם בלתי אפשריים במהות. למשל, לפי הרמב״ם, לא ייתכן משולש שסכום זוויותיו איננו 180, או משולש שיש לו ארבע זוויות. זה הקושיה של הרשב"א. מה שאתה מקשה זה קושיית הרשב"א. שאומר נגד הפילוסופים שאמרו שיש נמנע, לנמנע טבע קיים, ועל זה אומר הרשב"א, הקדוש ברוך הוא נמנע הנמנעות. בסדר? בגלל שאתה אומר שחוקי השכל הם אובייקטיביים, הם סובייקטיביים, סליחה. נכון? אם אני מקבל שהתבונה היא סובייקטיבית ולא אבסולוטית, אז דבריך נכונים. יכול היה הקדוש ברוך הוא לברוא אותי בתבונה המכירה ששתיים ועוד שתיים זה שווה חמש, אבל הוא החליט לברוא אותי בתבונה כזאת ובתכונה כזאת ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע בהכרח. נכון? כך דבריך. כל מה שאתה אומר הוא נכון אחרי קאנט. כי קאנט קבע, ככה הוא החליט, אז אי אפשר להתווכח נגד קאנט, שההכרה האנושית היא סובייקטיבית. אוקיי? בסדר. זה דעת קאנט. אבל הרמב״ם, שלא קרא את קאנט, הוא סבור שהתבונה היא דבר אובייקטיבי, מוחלט. ולכן זה יהיה אבסורד לומר שהקדוש ברוך הוא יוכל לעשות ששתיים ועוד שתיים שווה חמש. מה? אתה מדבר כמו הרשב"א.
לא.
לפי הרמב״ם זה דבר מוחלט. יש לנמנע טבע קיים שלא יאמר, שזה לא יהיה גנאי לומר על הקדוש ברוך הוא שהוא לא יכול לעשות אותו.
זה מה שהפוטנציאל של בריאת עולם היה קיים לפני ובמקביל לשם, ששם ברדה מה חייב להשתמש באותו פוטנציאל?
לא, יכול שיש כמה אופציות, אבל יש בכל זאת אופציות בלתי אפשריות. יש, זה הקושיה של הרשב"א. מה? הרמב״ם לא ראה בזה קושיה. הרמב״ם אומר, יש לנמנע הטבע הקיים, מה? הדבר הבלתי אפשרי, נמנע בעין, דבר מנוע, דבר בלתי אפשרי. יש לנמנע טבע קיים, שלא יאמר על הבורא שיכול נגד הטבע הזה. רק הרמב״ם מוסיף עוד משפט מעניין, ומי ייתן ועדע מה קובע מה נמנע ומה לא נמנע. לא, הוא אומר, יש גבול, רק אני לא יודע איפה הוא. יש גבול. יש גבול, אבל אני לא יודע איפה הוא. הרשב"א אומר, מה פתאום? אין דבר כזה נמנע, הנמנע. נמנע ביחס לבורא, הקדוש ברוך הוא נמנע הנמנעות.
אבל אם יש גבול, זה משהו שמציב אותו. אז אולי הבורא אותו משתם ביחד. הבורא של הבורא. יש מישהו
ששתם
משחקים
באותו
משחק.
מי זה שניים?
אלא אם יש גבול, כמו שהרמב"ם לא יודע איפה לשים אותו. אז בין שתי הכוחות האלה, שתי הכוחות האלה כבר נמצאים באיזשהו מקום. אז השם הוא שיצר את שתי הכוחות האלה.
זה הסברה, זה כבר מתחיל להיות דומה למשהו שהרב קוק כותב בשמונה קבצים. כן, הוא אומר שכל המחשבות האלה, האפשרויות של שיהיה משולש עם ארבע זוויות, למשל, זה לפני הנקודה הראשונה של ההכרה. אבל אז מבחינתנו זה חסר משמעות. נכון. לפי הרמב״ם, אף אחד לא קבע את החוקים. אף אחד לא קבע את החוקים, זה מוכרח להיות. לא, זה לא עם הזמן, כי הזמן כן נברא, לפי הרמב״ם. כן, מה אתה אומר? מה זה? הוא מגביל את ידיעתו של הקדוש ברוך הוא? לא, כי אין ידיעה כזאת. לא, זה לא הגבלה בידיעה, זה הגבלה במציאות. אם 2 ועוד 2 היה שווה 5, הוא יכול היה להיות שווה 5, הקדוש ברוך הוא היה יודע את זה, לפי הרמב״ם. נכון. מה? המציאות מקובעת, משהו כזה. כן, זה קצת קשה לנו, אנחנו כל כך התרגלנו בעקבות החסידות במיוחד, והמושגים הפופולריים של כל יכול וכדומה, שהדברים האלה כבר נראים לנו אפילו על גבול הכפירה. אבל צריך לדעת שזו דעת הרמב״ם. בסדר? אני לא יודע אם זה בכלל מקור למשהו, כי אלוהים הוא מקור לכל דבר שיש. הנמנע והלא נמנע זה לא מציאויות. בסדר? כמו שכללים הם לא מציאות. הרי אין מספר כזה שתיים. ראית פעם את המספר שתיים? ראית אותו פעם? גם אני לא ראיתי אותו. אי אפשר לראות. אתה יכול לראות את הסימן שעל ידו מציינים את המספר שניים. את המספר שניים לא ראית בחיים שלך. גם שאלה אם בכלל הוא קיים המספר הזה. כן? טוב. זה רעיון, כן. לפי אפלטון, שתיים זה קיים, אבל לפי אריסטו זה לא קיים. טוב, זה סתם ככה, קצת שיגעתי אתכם. אבל הרב קוק מדבר על זה בכמה מקומות, אחד מהם אורות התשובה, פרק ט' ז', פסקה א' 1. אחרי הידיעה הברורה שכל שאלת ההפכים, שני הפכים בנושא אחד, היא רק לפי תכונתנו המוגבלת, ואינה שייכת כלל בחוק בורא כל, בונה התבונה ברוך הוא, איננו מוכנים להגיד ש... וכו' וכו'. כן. טוב. מה? אני פשוט אמרתי שמה שאמרתי, הרב קוק גם אומר באורות התשובה, ט"ז, א' 1. כוכבית. לפי הכרתנו אנו, ולא לפי הכרתו של בונה התבונה, ברוך הוא. זה בונה התבונה, כוונה שהוא זה שקבע את תבניות החשיבה. אבל כפי שאמרתי, זה נכון אחרי קאנט. טוב, אמר השכל. נגדור הכלל הזה. כלומר, קודם כל ניתן הגדרה מדויקת, אחר נלך אל הקדמה אחרת עיקרית מאוד. זה הכלל. האלוה יתברך שמו מנע כביכול את עצמו. פירוש, שמנע את יכולתו בברו נבראיו, שלא לעשות אותם כפי כוחו, אלא לפי מה שרצה וכיוון בהם. ובראם חסרים, כדי שישלימו הם את עצמם, ויהיה שלמותם שכרם, בזכות מה שתרחו להשיגו. וכל זה רק ברצותו להטיב הטבה שלמה. כלומר, ההגבלה שהקדוש ברוך הוא הגביל את עצמו, היא מכוונת למטרה של הבריאה שהיא ההטבה. בסדר? מה?
אבל עוד פעם, אני אומר, השם היה יכול לברוא את האדם, שהוא כבר בא דבר הזה. זאת אומרת, כל זה רק ברצותו להטיב הטבה שלמה. אם אתה רוצה להטיב הטבה שלמה, אתה יכול לברוא את האדם.
זה בלוף. אבל זה בגלל שאתה חושב שזה שהאדם צריך להשלים את עצמו זה כדי שהוא ירגיש טוב. ואמרנו שזה לא קשור להרגשה, אלא זה קשור למהות. שאם הוא בורא את עצמו, אז הוא דומה לבורא. אם הוא לא בורא את עצמו, אז הוא לא דומה לבורא. אז באופן מהותי זה כבר לא שלמות. פרשטייסט? אוקיי. טוב, כן? נו? יפה. הקושיה שלך זה על בסיס המשנה באבות? אני חוזר על המשנה באבות. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. יוצא לפי זה שבעצם לא עשיתי כלום. נכון? מה? זה לא לעצמך, אני בעצם, כן. עכשיו, אני כדי לעזור לך, אני רוצה להשלים את המשנה. המשנה מוסיפה עוד שלוש מילים. כן, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. עכשיו נשאלת השאלה, לכאורה זה לא פייר המשנה הזאת. אם לכך נוצרתי ועשיתי מה שלכך נוצרתי, בשביל לא נוצרתי, אדרבה, מגיע לי שאחזיק טובה לעצמי. נכון? דברי המשנה הם אבסורדים לכאורה. מובן? מה שאני מקשה או לא? כן. אז התשובה היא אחרת. יש אדם שלמד תורה הרבה, יש אדם שלמד תורה קצת. האדם שלמד תורה קצת, הוא נוצר כדי ללמוד קצת. ואדם שלמד תורה הרבה, זה סימן שלכך הוא נוצר, שילמד תורה הרבה. לכן, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי זה סימן שלכך אתה נוצרת ללמוד תורה הרבה. ולכן מבחינה זו, אתה השלמת את עצמך לא יותר ממי שנוצר כדי ללמוד תורה קצת, והשלים את עצמו בקצת. זה הכוונה של המשנה. בסדר? ואז בעצם זה מגלה על שורשי נשמות של אנשים. טוב, לפי זה גם אי אפשר לבוא בטענות אל אנשים. למה לא למדת תורה הרבה? לא לכך נוצרתי אני. אתה שלמדת תורה הרבה, לכך נוצרת. למה אתה לא לומד יותר? כן? בסדר? טוב. אבל שאלה כמה? האם הוא נוצר ללמוד תורה הרבה? אתה לא יכול לדעת. כן. לכן לא שואלים למה לא הייתי משה, למה לא הייתי זושה. אמרה הנשמה, אתה נשמע ההקדמה הזאת שאמרת. כל זה היה הקדמות. הקדמות להקדמה. אמר השכל, אנו צריכים להבין עתה, מאיכן נמצא כוח באדם להשלים חסרונותיו, כיוון שנברא חסר. זה שאלה מצוינת. אני נבראתי חסר, אז איך פתאום אני אשלם? מאיפה הכוח לעשות את השינוי? בסדר? זה שאלה בכלל, שאלו פילוסופים, איך יכול להיות שאדם לא יודע, אז מאיפה הוא ידע מה שהוא יודע עכשיו? אני לומד. אם אני לומד, סימן שלפני שלמדתי, לא ידעתי. עכשיו אני לומד, עכשיו אני יודע. מה גרם לשינוי? איך יכולתי ללמוד דבר שלא ידעתי אותו מקודם? אלא אם כן תאמר, למשל יש כאלה שאמרו את זה. בעצם כן ידעתי את זה מקודם. רק שכחתי, וזה חוזר. מה? כי אם זה לא היה בתוכי, איך זה פתאום נהיה בתוכי? איך מבחוץ? איך זה הגיע אליי? איך נגיד, איך הדבר שבא מבחוץ הפך להיות חלק ממני? נולדתי, לא ידעתי כמה זה 2 ועוד 2. עכשיו לימדו אותי, ועכשיו אני יודע ש2 ועוד 2 שווה 4. מה עשה את המעבר הזה? עכשיו אני אחד שאצלו 2 ועוד 2 שווה 4 הוא מובן מאליו. איך? כן? עד כדי כך שאפלטון למשל אמר, אדם פשוט נזכר. לפני שנולדת, הנשמה שלך ידע הכל. באת לכאן, שכחת, מזכירים לך. כך אומר אפלטון. מה? מה? כן, אבל הגוף, אני יודע בדיוק מאיפה הוא מתחדש. אני יודע מאיפה הגוף מתחדש. הוא אוכל תפוחי אדמה, אז הוא מתחדש. יש תפוחי אדמה בחוץ, עכשיו הוא מכניס, ועכשיו זה חלק ממנו. כן, אבל זה... טוב, בסדר. אני לא אמרתי שאין אפשרות להזיר את זה ככה. מה? מאיפה באים המושכלות הראשונים? גם זה שאלה, כן, ברור. יכול להיות? לא אמרתי שלא. אמרתי, זה יכול להיות. אמנם, הנה אנחנו נכנסים עתה בים גדול ורחב ידיים מאוד. כן, זה לא פשוט מאיפה הכוח שלי להשלים את עצמי. כי הצעות רבות וגדולות יצטרכו לנו קודם שנבוא להשלמת ענייננו. אז יש עוד דברים שצריך להגיד לפני שלומדים את התשובה. והנה לך צריך מתון מתון. להבין הדברים בסדר נכון. כי זה דרך החוכמה לקנות ידיעה זו, ידיעות זו אחר זו. עד שבסוף הכל יצא לאור עניין אחד שלם שהוא צריכו בעבורו כל ההקדמות ההם. אז בעצם מה שאומר השכל, בבקשה סבלנות. אמרה הנשמה, מה? הוא רוצה לתת כוח של סבלנות, כלומר, הרי השאלה, מה אני צריך לעשות כדי, איך אני יכול להשלים את עצמי, הרי אני נבראתי חסר, זאת שאלה מעניינת. יכול להיות שאם לא הייתי יודע שבסוף זה מביא לי תשובה לשאלה הזאת, לא היה לי כוח לקרוא את כל זה. אז אכן הוא אומר, הנה, יש לך שאלה טובה, נכון? עכשיו זה ייתן לך חשק להקשיב לכל הדברים שצריך להקדים. כן, גם בספר הכוזרי, הקדם הקדמותיך ויש מהן. אמרה הנשמה, דבר דבריך על הסדר הנכון. ואני הנני מקשבת בכל ההמתנה ויישוב המצטרך. כן? הנייר סובל לכל. בסדר? אז יש פה שורה של הקדמות שבהן נעסוק בעזרת השם. ברך בפעם הבאה. שלום.